מה שדיברנו, אנחנו מדברים עדיין על ההשלכות של הגאווה, על התחושה שאדם מרגיש שלם ולא חסר, ההשלכות של זה על עצמו, ההשלכות של זה על היחס לאנשים אחרים, היחס לחברה, ותודה רבה. וההשלכות ביחס לעבודת השם, ביחס, ביני לבין הקדוש ברוך הוא, זה מה שאנחנו רוצים קצת לדבר היום, קצת. פעם אחרונה שדיברנו שכשאצל, מה ההבדל בין דור ההורים, שגדלו בחברה בריאה יותר, והתחילו להתקלקל, לבין כבר איך זה מגיע לדור הבא. וכשההורים הם כאלה, שחולים במחלת הגאווה, החסימה הזאת, אז כבר זה נכנס בבנים בצורה של טבע, עם החלב הם. וזה כבר רמה אחרת לגמרי, גם בגלל שזה בא גם בקשר רגשי, כבר זה יותר עמוק, וגם בגלל שהתינוק הוא מאוד פתוח. אין לו ביקורות כדי לחסום, כדי לברור. לכן זה נכנס לו בצורה יותר עמוקה. אנחנו בעמוד 89, ממש שם בסוף העמוד. ואז יסתם, בסדר? איזה תשע שורות אולי מלמטה שם. ואז יסתם אותו החלון של האורה. כשעל ידו האדם מתקרב לאור השלמות האלוקית העליונה, תודה. פני שרק הוא, רואים איפה זה? יודעים איפה אני מדבר? בסדר? אנחנו עדיין בפסקה בעיניה, לא מה שחילקו לכם עכשיו, לא מה שחילקו קודם. בסדר? פסקה המקורית, מעין אנחנו זזים. עמוד 89, בעיניה, שבת ב', לקראת ממש סוף הפסקה. ואז יסתם, כשהאדם הזה מרגיש שלם, יסתם אותו החלון של האורה. שעל ידו האדם מתקרב לאור השלמות האלוקית העליונה. כי רק מפני שהוא מכיר את חסרון השלמתו, על כן תצמא נפשו להשתלם ממקור השלמות באור העליון, שמזה נובעים כל סדרי החיים מתוקנים. האפשרות שלנו באמת להיות צמאים לקשר לאלוקים, להיות פתוחים, להיות הולכים ומשתלמים בקשר בינינו ואלוקים, זה בתנאי שאנחנו חסרים. ואז אנחנו פתוחים כדי להשתלם. אבל אם אנחנו חסומים, כמו שהערכנו, אז גם ביחס לאלוקים, אז אנחנו גם חסומים. ואז או שאין קשר, או שזה, או שהקשר, או שהמבט ביחס לאלוקים הוא נהיה מאוד, מאוד חיצוני, מאוד מבט גס, מבט... בסדר? זו ההשלכה של זה ביחס בין אל אלוקים. בסדר? זה מובן, נכון? כי זה אותה השלכה בעצם. אם אני חסום ואני בעצם לא לומד מאף אחד ולא רוצה להשתלם מאף אחד, אחר כך גם ביני לבין אלוקים, זה גם אותו עניין. כי בעצם אין לי מה להשתלם. אני כבר שלם, אני לא חסר. אם אדם מתפלל והוא בא לתפילה והוא מרגיש מאוד שלם, אז למה אני מתפלל? אולי הוא לא שאל את עצמו את השאלה, אבל אם הוא ישאל בפנים בפנים, אז למה בסוף מתפלל? לא, אולי כי זה מצווה, אולי זה חשוב, כל מיני דברים, נכון? אבל לא כדי לגדול, לא כדי להשתנות, לא כדי להיפתח לקשר עם אלוקים, נכון? כי הוא באמת חסר, הוא לא חסר, הוא שלם, הוא סגור. ואז מסתיימת הפסקה, הוא מתחזק את הירידה האיומה והפיזור הנורא של חלקי האומה, שאין להם דבק פנימי, על ידי הגאווה הנוראה, המנסים בשב את כל אחד בפני עצמו לעולם מלא ושלם, ואין חיסרון המרר צורך להיות מתחבר עם רעהו. זוכרים שדיברנו על זה, זו ההשלכה החברתית. חברה כזאת, שכל אחד בה מרגיש שלם, כל אחד מרגיש עולם שלם, אז באמת... אני לא צריך מישהו אחר, לא צריך אף אחד אחר, לא צריך גם חברה אחרת. אני צריך, אבל באופן חיצוני. לא באמת כדי להשתלם, לא כדי לגדול, לא באופן מעריך. אלא כי אני צריך אותם בשבילי, כדי שזה ייתן לי איזו הרגשה נעימה, או למה משהו כזה. אז אין דבק פנימי, הרב קורא לזה, ועם אלה כל הקשר הוא מתפרק. והשרשה הרעה באה על ידי הבנות שהיו מהלכות בקומה זקופה, מזה התחלנו, וזה הלך והתגלגל על כל החברה כולה. נקודה. טוב, עד כאן סוף הפסקה בעין היה. רצינו להרחיב עוד איזה... אתם יודעים, בואו נראית מה... חילקתי לכם פעם קודמת דף. יש את הדף מהפעם הקודמת? נלבלתי אתכם כבר מרוב דפים. טוב, נעשה את הדף של עכשיו. מה? וואי, אני אסביר רגע, אנחנו יוצאים, הסוגיה המקורית היא בעין היה, שבת ב', זה הדף שעכשיו למדנו ממנו. ומדי פעם אנחנו יוצאים להרחבות, בסדר? פעם שעבר חילקנו איזה דף ולא, אבל אפשר אולי פעם באה נביא אותו, בסדר? אז אנחנו עכשיו רוצים להרחיב מעין היה בברכות ממקום אחר. חבוד, כן, רוצה לשאול?
דיברנו,
אמרנו שבאמת שהגברים, בגלל שהם נכנסים יותר למעווה המציאות, יש משהו במציאות שקצת מוציא אותי מהאשליות הדמיוניות של הגאווה. כשאדם מרגיש בדמיון שהוא כזה שלם, וכל דבר, כל תחום שהוא הולך, או זה הכי מוצלח בעולם, הרי זה לא עובד במציאות. כשהוא נכנס לתוך המציאות, המציאות פתאום מתחילה להראות לו דרך הידיים והרגליים, זה לא עובד. הוא צריך קצת להתפקח. יש משהו במציאות שמיישר, שככה מכניס לאיזה פרופורציות. בסדר? זה לא הדרך האידיאלית לעבוד על זה. הדרך האידיאלית זה ללמוד מוסר, לעשות חשבון נפש, להתקדם, ללמוד תורה, נכון? זה הדרך. ויש גם משהו במציאות שמיישר את האדם. ואנשים, הם פחות נכנסות למעווה המציאות. לכן חסר להם קצת את האפשרות תיקון הזה. בסדר? לכן זה התחיל יותר מהאנשים, לא בגלל שהם יותר פגיעות מזה, בגלל שיש להם פחות את הדרך תיקון הראשוני. אחר כך זה כבר חולי שמתפשט לכל החברה. בסדר? יאללה. אז אנחנו רוצים עכשיו, אז להרחיב בסוגיה בברכות, זה דף נון ה', בפסקה סמך ג'. נתחיל אותה, היא לא נראית בהתחלה כל כך קשורה, ואנחנו בסוף, מה שאנחנו רוצים לראות זה את ההשלכות נוספות של האם אני מרגיש וחי בתחושה כזאת של שלמות, וההשלכות של הדבר על עצמי, על יחס למציאות, לבין מציאות שאדם מרגיש את החיסרון וההשלכות של זה על עצמו ואחרים. בסדר? טוב. ברוך אתה אדוני, אלוהים מלך העולם שהכל נהיה לי לו. טוב, וי דחיל מעין הבישה דילי, לכזה הטרפי דנחירה דסמלי. בעברית, אם אדם פוחד, דחיל זה פוחד, מעין רעה שהוא יעשה על מישהו אחר, כמו נגיד, נסביר את זה, אדם לא רוצה יותר מדי להזיק לאחרים, להשפיע לרעה על אחרים, מה יעשה? ליך זה הטרפה דנחירה דשמאלי. הסתכל על הנחיר השמאלי שלו, על הדופן של הנחיר השמאלי שלו. טוב, אני רוצה להבין מה זה אומר, נכון? זה לא אומר לנו שום דבר. אומר רשי, אם אדם רוצה להיזהר, להישמר מלהיות אחד שיותר מדי משפיע על אחרים לרעה, אני ארחיב את זה תכף, בסדר? אז הסתכל על הנחיר השמאלי שלו. תראו את רשי, הטרפה דנחירה דשמאלי, דופן השמאלי של חותמו. טוב, אז בואו נראה מה זה הדבר הזה, מה הבעיה איתו, ואיך, מה אפשרות התיקון, וכמובן את ההקשר למה שאנחנו רוצים. טוב, כשם שהאדם צריך... מה לעשות? כן, בשמחה. אחר, בסדר? יש פה הרבה מכשירים, כל אחד יש לו תפקיד אחר. טוב. כשם שהאדם צריך להגביר, אתם מרגיש שאני מדבר ברמקול. כשם שהאדם צריך להגביר כוח עצמו, שלא יהיה מושפע מאחרים יותר מדי, כן, צריך שלא לחפוץ להיות יותר מהראוי משפיע על אחרים, לעקוף עליהם לקבל את מידותיו, דעותיו הפרטיות וכיוצא בזה. כמו שאדם צריך להיזהר לא להיות יותר מדי מושפע מאחרים. ללמוד מאחרים זה דבר טוב. אבל להיות מושפע יותר מדי מאנשים אחרים זה חוסר עמוד שדרה. זה גם אפשרות להכניס לעצמי הרבה הרבה דברים שליליים, בטח בלי בחירה. להיות מושפע זה מסוכן, נכון? זה מישהו אחר קובע מה קורה אצלי בתוכי. אז כמו שבצורה טבעית, פשוטה, אדם רוצה להיזהר מהדבר הזה מלהיות מושפע יותר מדי מאנשים אחרים, שזה לא הנושא שלנו, כך צריך להיזהר גם לא להיות אחד שיותר מדי משפיע על אחרים. כן, צריך שלא לחפוץ להיות יותר מהראוי משפיע על אחרים. עוד פעם, יש תמיד היותר. כל אדם שנמצא בחברה הוא משפיע ומושפע, וגם טוב שככה. בעיקר כשזה בא עם בחירה, עם סינון, הוא יודע מה להיות מושפע, מה להשפיע. אבל כאן מדברים, מה הבעיה? ייזהר לא לחפוץ להיות יותר מהראוי משפיע על האחרים, לעקוף עליהם, לקבל את מידותיו, דעותיו הפרטיות וכיוצא בזה. טוב, בואו נראה קצת מה זה. עוד משפט, שאלה טובה. עוד שתי משפטים, אם לא ענינו על זה, כמה דקות, אז תחזירו את זה, שאלה טובה מאוד. וצריך תמיד להיות מסתפק, המשך של זה, מה כן? צריך תמיד להיות מסתפק בחופשו הפנימי, בחופש הפנימי של האדם שאני משפיע עליו, שהוא המקור המאפשר להיות עבד נאמן ליוצרו. עוד משפט ונחזור לזה. אמנם לא יובל להיות נכנס כל כך בעומק עולמו הפנימי של חברו לרעה, כי בזה שתי בעיות, ירחוש לעצמו כישרון של עין רעה, אחד, שתיים, העין הרעה תוכל להשפיע לרעה על זולתו מחלושי הנפש. טוב, אז בואו נציג את הבעיה שיש פה. נתחיל עם הלרעה ואחר כך נדבר על טובה. קודם כל, צריך להיזהר מאוד מתופעה כזאת שלי עם עצמי, שאני משפיע על אנשים אחרים לרעה. למה? מה אתם אומרים? א', סתם כדי לא לעשות רע. מה?
עובד אנשים אחרים.
א', סתם לא לעשות רע. יש עוד סיבה? כי זה גם אפשר לדבר גם על עצמי. צריך להיזהר שאני לא יהיה רע.
זה גורל כאילו עוד דברים. כאילו
עוד אנשים עושים. הייתי אומר אפילו עוד משפט שתכף ונגיע אליו. שגם להיות משפיע יותר מדי טוב על אנשים אחרים, תכף ננסה להגדיר מה זה משפיע יותר מדי. אז גם מזה צריך להיזהר. רב אומר פה, אדם צריך להיות מסתפק בחופשו הפנימי, שהוא המקור המאפשר להיות עבד נאמן ליוצרו. יש לכל אחד איזה חופש פנימי, איזה חירות, שחייבים לשמור עליה. אני חייב לשמור על החירות הזאת שלי, והוא חייב לשמור על החירות שלו, וגם אני חייב לעזור לו לשמור על החירות שלו. כי זה התנאי להיות עבד נאמן ליוצרו. כי אם הוא לא ישמור על החופש שלו, אם אני לא ישמור על החופש שלו, אם החברה לא תשמור על החופש שלו, היא תפגע בחופש שלו, אז הוא לעולם לא יכול להיות עבד לקדוש ברוך הוא. ולמה? כי הוא עבד למשהו אחר. אי אפשר להיות עבד לשני אדונים. אם אתה עבד לבן אדם אחר, למשפיע הגדול שלך, וזה על חשבון החופש הפנימי שלך, החירות הזאת, אתה לא תוכל לפתח עבדות לקדוש ברוך הוא. נכון? זה תנאי, כדי להיות עבד לקדוש ברוך הוא, אני חייב להיות איזה בן חורין. נכון? כי מתוך החירות הזאת, אז אני מחליט להיות עבד, אז אני מסוגל להיות עבד. אני לא יכול להחליט להיות עבד של משהו אם אני כבר עבד באמת למשהו אחר. אז אם אני לא נזהר ומשפיע עליו אפילו לטובה לפי זה, נכון? אפילו לטובה, יותר מדי, עד כדי שאני פוגע בחופש שלו, חופש הפנימי שלו, ככה אב קורא לזה, אז אני מזיק לו. אני מזיק לו בנקודה מאוד מאוד עמוקה, מאוד בסיסית. אפילו אם יש דברים טובים שהוא מקבל ממנו. אפילו שהוא יותר צדיק ויעשה דברים יותר טובים. יכול להיות גם, אפילו ככה. אבל אם פגעתי לו בחופש הפנימי, אז בעצם אני פגעתי במשהו מאוד מאוד בסיסי שהוא לא, יהיה לו מאוד קשה להיות עבד נאמן להיות זו. כי הוא מפתח איזה עבדות אליי. פגעתי בחירות שלו. גבולות הגזרה פה הם לא פשוטים. להגדיר את זה. בסדר? זה גם לא אומר כשהוא מרגיש שפגעת בחירות שלו זה ככה. בסדר? צריך להגדיר. אני לא נחש על גבולות גזרה. אבל מה אנחנו כן רואים פה? שהחופש הפנימי הזה של כל אחד הוא דבר מאוד מאוד יקר. ואני צריך כל הזמן לדאוג שאני שומר עליו. כי הוא הפתח, הוא האפשרות להחלטות הכי חשובות. למשל, במקרה הזה, להיות עבד השם. אני מחליט לשעבד את כל הכוחות, כל הכישרונות שלי, לטובת עם ישראל. לעבודת השם. אבל ההחלטה הזאת, מתוך חירות, היא רק אם לא נפגעה לי החירות הזאת. ולכן, אם היא תיפגע מעודף השפעה, אז אז יוצרת איזה חיסרון מאוד גדול אצל האדם. כן. התלבטתי פשוט לא להמשיך קצת ואחרי זה, בסדר, חבל.
איך אפשר לקבל כאילו ייעוץ לאדם שהוא כמו מבוגר ממך, ולא כאילו, כמו אפשר לעשות שכל ייעוץ גם להתנהל רק כמו לכן שלי, כמו
ראית,
למה
אני שהולכת לרבנים ומקבלת, ועשו את
זה משפיע, כאילו, אני
נגיד רוצה להתראות
לי וואי.
משפיע זה לא רע, משפיע זה טוב.
אבל כאילו
שאתה
תופס
עם
בן אדם,
הוא אומר
לך אדם
מסוימת. טוב. זה לא מרכז הסוגיה פה, אבל בואו קצת נדבר, כי אני חושב שזה באמת שאלה שמציקה לכולנו תמיד. ולא נגיד היום את גבולות הגזרה, וסוגיה צריך להעמיק בה מצד עצמה. באמת. בואו נגיד הצד השני. אם אדם הוא כזה, לא רוצה לקבל שום דבר מאף אחד אחר. רק שהדברים יבואו מתוכו. בסדר? קודם כל, האם זה יכול להיות דבר כזה? כאילו, כשהוא אומר מתוכו, אז מה בעצם הוא אומר? אני לא רוצה לשמוע אותך, אז למי אני שומע? קראתי איזה ספר וזה המתוכי שלי. מאיפה המתוכי הזה? דקה, הקשבה פנימית הזאת, אבל היא ודאי שהיא... השקעתי אותה במשך הרבה הרבה שנים, הרבה דברים אחרים, אני אפילו לא יודע לזהות אם זה עכשיו משהו שהוא שלי, או משהו שקלטתי מדבר כזה, דבר אחר. תמיד זה בא, אין פה איזה משהו סטרילי, אין דבר כזה סטרילי, נכון? כי אני מכיר אנשים, אני מושפע מאנשים מחברה כזאת, מבית, מהמון המון דברים. אז קודם כל, לסבך את הסוגיה, בסדר? כלומר, זה לא כאילו בשאלה, זה מציג כאילו, אם אני עכשיו חושב ומחליט, אז זה אני, זה החופש שלי, ואז אני יכול לתת עבד השם, ברגע שאני שומע שיעור, אז זה כבר, זה לא החופש שלי. יכול להיות הפוך. יכול להיות ששיעור, הוא מחזיר אותי עוד יותר לחופש שלי, האמיתי. נכון? כי בעצם היום נשטפתי מהרבה הרבה זמן, שכל החברה שלי... זה הרשמים שלה, וגם אני נהייתי כזה ככה, אפילו אולי לא ממודע. ועכשיו פתאום אני מתעורר לזה שלחשוב בצורה יותר חירותית, להיות נאמן לאיזה אמת אובייקטיבית יותר, להיות משוחרר מכל מיני אמיתות שהכניסו לי כל הזמן, מאמיתות שכולם אמרו לי כל הזמן, שכולם חושבים. יכול להיות שפתאום אני לומד איזה ספר, להיות, מה את אומרת? ללמוד מספר, זה לקח את החופש הפנימי שלי או לא? זה גם יכול לפגוע בחופש הפנימי, נכון? אתה אומר, מסילת ישרים, זה בסוף המסילת ישרים. נכון? אז תורה היא באמת רוצה לגוע, להפגיש אותי עם הנשמה שלי, נכון? אבל זה עובר דרך כל מיני צינורות של הרמח"ל. זה צינור מדהים, צינור מהעיקרים ביותר שיש בעולם, אבל בסוף זה גם דרך הצינור שלו. אז רגע, רגע. לכן, קודם כל אני אומר, עד שאלת שאלה, אני הפך את הסוגיה, היא הרבה יותר מורכבת. ורק לא נשלה את עצמנו שאם אני לא שומע, ואני רק חושב מעצמי, מה זה חושב עצמי? זה, יש לי ספר שקראתי לפני חודשיים שיושב לי בראש, והסתכלתי על דבר כזה, והמון המון דברים שבתוכי. האם כל מה שבתוכי זה באמת זה אני הפנימי הזה? זה בא משם? יכול להיות שהפוך. לכן, אחרי שעשינו את הסוגיה יותר מורכבת, נגיד קודם כל, עוד בלי לתת את ההלכות, מה זה אומרים? יש חופש פנימי שאנחנו חייבים לדאוג לו, הוא מאוד מאוד חשוב. לדאוג לו כאנשים בינינו ובין עצמנו, ולדאוג לו כמחנכים, ובעזרת השם כאימהות, לדאוג לחופש הזה. שהילד הזה יש לו איזה טבע מסוים וייחודיות מסוימת, שכנראה לדעת ממש מה שעד הסוף יהיה לי מאוד מאוד קשה. אבל אני נותן איזה אמון בחופש הזה ומאפשר לו באמת לאט לאט לפתח את החופש הזה. אבל מי כאן להגיד, טוב, אז לא נשפיע שום דבר, כי מי אני ומה אני אגיד לו? אני לא אשפיע, הוא ישפע מאנשים אחרים, בסדר? דווקא כשאני משפיע אז אני יודע קצת יותר ליפה להיזהר. לכן, ואולי עוד משפט אחד, ככל שהדברים יהיו מוצגים יותר בבירור שכלי ועם בירור, עם שאלות ותשובות וחשיבה ופחות דמגוגיה או כל מיני, בסדר, אז יש סיכוי שהדברים יהיו יותר טובים, נכון? כי אנחנו מנסים דרך הצינור השכלי, גם השכל שלי מושפע, בסדר. בסוף דרך איזה צינור. השאלות הן מאפשרות ככה לעשות איזה פינג פונג כזה של איזה עמקה ועוד חשיבה. כל שהדברים נכנסים לי יותר דרך חשיבה, זה קצת יותר אמין. ועדיין זה לא מספיק. כי גם החשיבה שלי היא מושפעת. אז התורה היא גם מזכך את החשיבה, וגם עדיין ככה. לכן, עם כל המורכבויות, עם קודם כל שנדע את הדבר הזה, ולכן זה כבר, כשאנחנו מודעים לזה, זה כבר יותר עוזר. אמרתי לשני הכיוונים, גם לי, כלשמוע מאנשים אחרים, אני אגיד אפילו עוד פעם, אני גם רוצה לשמוע מאוד מאוד בענווה את דברי תורה, בסדר? אני רוצה ללמוד את הרב קוק עכשיו בשיא הענווה, בשיא הפתיחות. זה כאילו עוד יותר מסבך את העסק, נכון? אני אציג את זה רק ככה. השאלה שאת אומרת היא הרבה יותר מסובכת מה שאלת. כי נגיד, שבן אדם אומר לעצמו, בסדר, טוב, אני יודע, זה תורה, עכשיו אני רוצה ללמוד. אני רוצה להיפתח כי פה זה תורה, שמור לי בראש שיש פה איזה גם בעיה. אבל מה זה יוצר אצלו בסוף? איזה חוסר פתיחות, איזה חוסר ענווה, נכון? ואז בעצם הוא שומע את הרב קוק, הענק שבענקים, והוא שומע אותו כזה 70%. כלומר, אם הוא אמר לו משהו חשב קודם, אז הוא הולך טוב. אבל אם הוא אמר לו משהו ממש חדש, הוא נחמד כזה, הוא ככה, הפוזה היא כזאת, היא שומע, בוא תגיד, נחשוב עליך. לא לומדים כל התורה ככה, אי אפשר עם התורה ככה, אי אפשר לגדול ככה. כי אני כל הזמן נשאר עם עצמי. בתורה אנחנו לומדים בהמון ענווה, בהמון פתיחות, עם הרבה שאלות וברורים. ולכן באמת זו סוגיה מורכבת. אבל עדיין אחרי הכל יש פה אמירה. קודם כל צריכים ללמוד את הסוגיה להרחיב בה. אמירה, יש איזה חופש מי, איזה חירות כזאת שהיא שלי, ואני צריך כל הזמן לשמור עליה. ומתוכה להחליט. עכשיו אני מחליט שאני מאוד מאוד רוצה לשמוע תורה וכמה שיותר, להבין עד הסוף. מנסה להבין, יכול להיות שאם הדברים האלה בסוף פחות מתאימים לי בנקודות מסוימות, אז עם הזמן זה יתברר. התקדמנו קצת בזה? כמעט. כמעט, אנחנו מגיעו לה. כן, שרצה לשאול פה?
כן.
נכון, אז זה הרבה יותר טוב מאשר טוקי, או מאשר איזה חסידות שוטה בלי, בלי, בלי ביקורת או בלי שאלות, זה הרבה יותר טוב. מה שהיא אמרה בצדק, יש פה, זה עדיין מורכב. להצליח תמיד לדעת עד הסוף. אז בואו נסכם, בינתיים לא צריכים לדעת עד הסוף, בסדר? אנחנו ממשיכים ללמוד תורה בענווה, מנסים, ויחד עם זה שואלים, מנסים לברר, סוגיות האלה לאט לאט מתבררות, בסדר? בינתיים אנחנו רק יודעים את הידיעה הזאת. איך להשתמש איתה לגמרי להלכה עד הסוף, אנחנו עוד לא יודעים. בסדר? טוב, אני חוזר אלינו. אז המשפיע, אמרנו, צריך מאוד מאוד להיזהר, לא להשפיע יותר מדי, גם דברים טובים. למה? כי הוא לוקח את החופש הפנימי של השני. זה בחברה, בטח בזוגיות. אחד הדברים הכל כך חשובים זה שבני זוג, אסור שכל אחד ירצה שהשני יהיה בדיוק כמו. כי אז אתה מקטין את כל הזוגיות, נכון? כי יש עוד איזה אחד, יש פה שניים שהם אחד. להפך, יש פה איזה מישהו אחר. עם אופי אחר. ובואו נקבל את כל הגודל שלו, את המרות שלו, שישאר כמו שהוא. בטח שישאר עם החירות שלו. אני לא רוצה איזה יסמן כזה. נכון? ולכן, בטח שכל אחד משפיע השני ולומד מהשני, וצוין שזה ככה. ועובדים על זה כל הזמן. אבל כל הזמן עם ההבנה הזאת, כל אחד יש לו את המרות שלו, את האות המיוחדת שלו, את החופש הפנימי הזה שלו. בסדר? ואני חושב שזה עדיין אומר אמירה. בסדר, את שומעת, נכון? זה, בדוגמה שאמרתי, זה עדיין אומר אמירה. גם אנחנו לא יודעים את כל הגבולות, אבל זה כן אומר אמירה. זה לא העיקר שהוא, נו, יקר, שהוא יעשה את מה שאני רוצה. אפילו אם זה משהו מאוד מאוד טוב, זה לא הדבר העיקר. שהוא יעשה, אם זה דבר נכון, אז שיהיה פה איזה דיבור ושכנוע והפריה, ומתוך זה, או שמת זה יהיה טוב לו והוא ייקח את הדבר הזה, הוא ייקח מזה חלק, או שבאמת יש לו מחשבות אחרות. זה נותן יותר מקום, בסדר? לא להשתלט על אף אחד. בסדר? לא להשתלט על, לא סתם כפריות, אלא כמשהו אמיתי, באמת. לא רוצה להשתלט על אף אחד, כי מי אמר שאני צודק? באמת? ומי אמר שאני צודק ביחס אליו? טוב, אני מה שרוצה, נסיים עד הפסקה עד הסוף היום. זה השפעה לטובה. והשפעה לרע, אומר הרב, אמנם, אני חוזר למשפט, אמנם לא יובה להיות נכנס כל כך בעולמו הפנימי של חברו לרעה. פה זה כבר, נראה לי שזה פה השפעה גם לרעה. למה? כי בזה ירחוש לעצמו כישרון של עין רע. פה זה אדם כזה מאוד מאוד ביקורתי, שהוא מבקר המדינה, בסדר? מנתח כזה טוב, הוא יודע מאוד מאוד חד. הוא יודע להגיד לכל אחד את הבעיות שלו, את החסרונות שלו. לפעמים הוא לא אומר, לפעמים הוא עדיף קצת, הוא לא אומר את כל מה שהוא חושב. אבל בראש שלו הוא כל הזמן מנתח, ויודע לבקר את כולם, וזה החסר שלו בזה, וזה הנקודה שלו בזה, והוא יודע. מה הבעיה הקשה בזה, בעודף ביקורתיות הזאת? כן, הרבה פעמים המשפיע הזה לרע, זה בגלל זה עודף ביקורתיות כזאת. למה? מה הבעיה בזה? כי בזה ירחוש לעצמו כישרון של עין רע. מה אתה מתאמן כל הזמן? מה אתה עשו כל הזמן? איזה בלעמון כזה, בסדר? בלעם היה גדול הדור בעין רע, בסדר? גאון מגאונים. למה זה מהמידות האלה? להיות איזה מומחה בלחפש את הנקודה הרעה. אני אומר גם אדם מוכשר, הוא חד, הוא קולט את זה. אולי אפילו קולט נכון, בסדר? לא מדבר סתם אדם שמעליל, אפילו קולט נכון. וכשאתה עסוק בזה, אז אתה קודם כל רוכש לעצמך כישרון של עין רע, מבט רע. נהיה מומחה בעין רע. לא דבר שאני רוצים להיות, זה בטח לא הטבע של עם ישראל. זה נקודה ראשונה. בעיה שנייה שיש בזה, זה שינוי שלי את עצמי. בעיה שנייה שיש בזה, והעין הרעה תוכל להשפיע לרעה על זולתו מחלושי הנפש. בעיה נוספת זה, שהשפעה לרעה, אני פוגע גם בו. אני לא רק פוגע בי, שאני הופך להיות כזה מבקר ובעל עין רעה, אני גם פוגע בו. כי כשאני משפיע עליו לרעה, בטח אם הוא אדם יותר חלש, אז הוא סופג את הרוע הזה, סופג את הביקורת. נגיד אפילו בדוגמה בביקורת, גם אפילו הביקורת שלי תהיה נכונה, הרבה פעמים יחד, ביקורת זה דבר מאוד מאוד לא פשוט. עכשיו אני מדבר מהצד של מקבל הביקורת, בסדר? נותן הביקורת זה, ברור שזה בעיה, כמו שאמרנו קודם. גם מקבל הביקורת, זה בעיה ש... כי גם אם הביקורת היא נכונה על משהו, יכול להיות שהוא מרוויח איזה נקודה מזה, אבל בסוף הוא שומע כמה יש לו בעיות, נכון? אתה מחליש אותו. הרבה פעמים במקום לגדל אותו דרך הביקורת, אתה מקטין אותו, הופך אותו לחלש יותר. אז לפעמים גם הכוונות שלך יהיו טובות, לא תמיד הכוונות שלך טובות, לפעמים ביקורתיות זה לא כוונות טובות. אתה פשוט משפריץ את העין הרעה שלך, זה לא כוונות טובות. אבל גם לפעמים הכוונות שלך יהיו טובות, זה אתה במקום לגדל אותו, אתה מקטין אותו, אתה מחליש אותו. כן. אנחנו אמרנו שני חלקים. עכשיו דיברנו על נקודה שאדם שאומר רע, רואה רע, בסדר? עכשיו רואה רע זה יכול להיות אדם אפילו מתוך כוונה לטוב, בסדר? אפילו השפעה לטובה, בסדר? הוא רוצה להשפיע לטוב דרך הביקורת, דרך זה שהוא רואה את הרע שלו. נכון? גם זה יכול להיות. אז החיסרון של זה אמרנו, שא' בזה שהוא נהיה מומחה לעין רע, חפש את הרוע. ודבר שני, הוא גם יכול מאוד מאוד לפגוע באדם השני, בסדר? גם אם יש לו כוונה טובה, בסדר? גם אם אמר לו דבר נכון, עדיין, מה שיחד עם כל הביקורת עוד מה הגיע, כמה הוא לא בסדר, כמה הוא חלש, כמה הוא... אז מה עושים עם זה? כן. סוגיה, אבל בואו לא ניכנס אליה, בסדר? זה סוגיה, בסדר? אז מה עושים עם דבר כזה? אז קודם כל, אם אנחנו מודעים לזה, אז אנחנו ככה לא רוצים להיות בעלי עין רעה, לא רוצים לפגוע באף אחד, אנחנו רוצים קצת להיזהר עם ביקורתיות. אבל נחשוב יותר, מה הרב מציע פה הצעה יותר עמוקה מזה? מה יגרום לי עוד יותר לא להיות כזה, ואולי גם נשאל מה בעומק, מה גורם לי להיות כזה. אחת הסיבות היותר משמעותיות לזה שזה גורם לי להיות אחד כזה, מאוד מבקר, מבקר או במחשבה או גם בפועל אומר את הדברים. טוב, ופה זה מתקשר לסוגיה שם. אמנם, במה יוכל האדם להגביל את שאיפתו? לשליטתו העצמית, לשלוט בעצמו, לא להשפיע אחרים לרעה, לא לבקר יותר מדי, לשלוט בעצמו מתי? בהכירו באמת חסרונות עצמו. נכון? מפתיע. הוא לא אומר לך, פחות תבקר אותו, מסכן, מה אתה עכשיו מחליש אותו? הוא פחות תהיה עין רע, זה פוגע בך. הוא אומר משהו יותר עמוק. אומר, כשאתה תכיר את החסרונות שלך, אני רוצה לחשוב למה זה ככה, וביותו יודע תוכן חסרונותיו וחסרון כוח השלמתו, יהיה טרוד בהשלמת עצמו. וימוד לחברו גם כן, ימדוד, ייתן לחברו גם כן כוח של חופש, ושליטה במידה הגונה וראויה, המביאה לשלום הבריאות. זה כבר עוד נקודה. אומר הרב, מה יעזור לי? אפילו נגיד כמחנך, לא להשתלט על התלמידים, אלא להבין שכל אחד יש לו את האופי המיוחד שלו, יש לו את החופש שלו. מה יגרום לי לא להיות ביקורתי יותר מדי על אנשים אחרים, כל הזמן רק... אמרנו, אפילו השפעה לטוב. ברגע שאני אכיר את החסרונות של עצמי, בוא נגיד לצד השני, זאת אומרת, מאיפה נובעת הבעיה הזאת? רומז הרב, בהמשך הוא אומר את זה מפורש, שנייה אחת, אם זה כתוב זריז פורש, אולי נקרא את זה שם. כן, בואו תראו ככה, בסוף העמודה, שורה שנייה מהסוף, וזהו כלל מוחלט, תראו שם, שמי שאינו מוצא לנפשו שום חיסרון, מרגיש שלם, זה שדיברנו כל הסוגיה פה, נכון? תראה עינו בזולתו. הוא יהיה מאוד מאוד ביקורתי, יהיה מאוד מאוד רואה את הרוע אצל מישהו אחר, ודרכי חבריו תמיד יהיו בעיניו ועיניו ישרים. ומזה יגיע ל... יבוא לידי כל פחיתות של קינה וכו' וכו'. ושאר מראין בישין. זאת אומרת, כשאני מרגיש שלם, ממילא תחום העיסוק שלי, עם עצמי אין לי מה להתעסק. אני שלם, הכל בסדר. אין לי מה לגדול, אין לי מה להתקדם. אני מסודר. מה אני מתחיל להתעסק? עם העולם, עם האחרים. הביקורתיות והעין הרעה מתפתחות אצלי. אני רואה הרבה יותר רע ממה שבאמת. רגע, דקה, סליחה, בסדר? נגיד הצד השני. ברגע, אני חוזר למשפט שאמרנו מקודם. ברגע שאני אתחיל לראות החסרונות שלי, הם היו גם קודם, רק לא ראיתי אותם, בסדר? כשאני אתחיל לראות אותם, בעברית, מתפתחת פה מידת הענווה, אז כל חוש הביקורתיות, כל הלראות הרע, הכל מתאדם. למה? מה הסיבה? לא רק שאין לי זמן לראות מישהו אחר, אז פחות מעניין אותי. פתאום תחום העיסוק המרכזי שלי נהיה איך אני גדל. מה אתה מתעסק איתו? למה זה כזה מעניין אותך? מה הוא? מה זה ייתן לך? מה אני אעשה? זה מה שאני רואה. מה זאת אומרת? זה מה שאתה רואה. אבל למה אתה רואה את זה? יש תחום עיסוק כל כך חשוב, כל כך קריטי, כל כך קשור לעצם החיים שלך. קשור לגדילה שלך, זה החסרונות שלך. במקום לראות ולטפל בחסרונות שלא, טפל בחסרונות שלך. כשתראה אותם, הם יעניינו אותך. אתה כל הזמן תנסה לראות אותם. לא בייאוש. ולראות איך לפתח אותם, איך להשלים אותם, איך לגדול. פתאום זה סוג אחר של חיים נפתחים לפניך. קוראים להם, איך אני גדל? אם אני לא רואה את החסרונות שלי, אין לי מה לגדול. כי אני שלם. בסדר? לכן אומר הרב, נכון, זה מפתיע ההסבר הזה. איך אני לא יהיה משפיע יותר מדי, אגזול לו את החופש, יהיה ביקורתי, עין רע, איך אני... פשוט תתחיל להסתכל על עצמך באמת בצורה אמיתית ותראה את החסרונות. ולאט לאט המרכז בחיים שלך, מרכז העיסוק שלך, איפה הכוחות, איפה האנרגיות, מה מעניין אותך, יהיה ההתקדמות שלך. תראו שהרב אומר את זה, אני חוזר למשפט באמצע העמודה שם, בסדר? ביותו יודע תוכן חסרונותיו וחסרון כוח השלמתו, יהיה טרוד בהשלמת עצמו. ויהיה טרוד לא רק שאין לו זמן, בסדר? זה מה שמעניין אותי, בזה אני עוסק, פה יש יצירה, כן? ועימוד לחברו, גם כן, כוח של חופש ושליטה מידה גרונה, עכשיו גם אם הוא משפיע על אחרים, אבל זה לא מתוך לראות את העין הרעה שלהם, לא, את הרוע שלהם, לא מתוך עין רעה, ולא מתוך ניסיון להשתלט, זה לא הנושא שלי. אז גם אם הוא משפיע וגם הוא נושא, הוא בא מתוך מקום של לעזור, משאיר את כוח החופש, הוא בא מביאה לשלום, וזה מביא, בסדר? מביא לשלום הבריאות. למה זה יוצא עכשיו שלום לשלום לבריאות? כי זה לא שאני השלם משתלט על כל האנשים החסרים. אני רק רואה את הרע אצלם. אם אני קודם רואה רק את הרע של איך יש שלום, איך יש אהבה אמיתית פה. יש קשר, אבל זה לא קשר של אהבה. ברגע שאני רואה את החסרונות שלי, ואני מצליח לראות גם את הדברים הטובים של כל אחד, אז, וגם מה אני יכול להשתלם על ידי האדם השני, אז נוצר שלום, נוצר באמת קשר, דבק פנימי קרא לזה מקודם הרב. ועל ידי השלום והאהבה מכיר כל אחד יותר את הגיוני חברו. אם באמת יש אהבה אמיתית, אז אני יכול להיכנס יותר לראש שלו, לא רק לראות מראה ולשנות אותו, אלא ללמוד ממנו, להכיר אותו כמו שהוא מצד עצמו. אולי אפילו ללמוד ממנו איך זה עוזר לה להשלים את החסרונות שלי. מתוך כך מתרבה הדעת. והאמת מתבררת, הנזקים מתמעטים, הרבה הרבה ברכות יש בזה. למה מתרבה הדעת? עד עכשיו הייתי חי בסרט שלי, בסדר, בשלמות שלי, יצאתי מהסרט הזה, וכל מן רק ראיתי רע. שם מתרבה הדעת, קודם כל אני רואה, יש לי יותר דעת על עצמי, יש לי יותר דעת על אחרים, כי אני רואה גם דברים הטובים, אני יכול ללמוד מהם. האמת מתבררת. והנה באשר באמת תכונותיו שעכשיו אנחנו רוצים להסביר, מה זה קשור לראות הדופן השמאלי, בסדר? נכון, ככה כתוב. אם אדם לא רוצה להיות עם עין רק כדי להשפיע יותר מן אנשים אחרים, מה יעשה? יראה את ה... אז אני אגיד זה רגע בעל פה. אדם לא יכול לראות את הפרצוף שלו. הדבר היחיד שיכול לראות זה את האף. בסדר? כנראה גם עם מאמצים. ככה הוא אומר. עכשיו, מה הנקודה? מה זה לראות את, לראות הפרצוף? לראות את הפרצוף שלך זה להסתכל על עצמך. דופן ימני ודופן שמאלי, תמיד הצד הימין, זה דברים שתורים לו, רק תאמינו לי, או שתסתכלו אחרי זה בפנים, בסדר? שנספיק את זה רק. צד ימין זה תמיד הצד של הפעולות הטובות, התכונות הטובות. הצד שמאל זה הצד שדורש השלמה. ולכן, תסתכל לצד הצד השמאלי, תסתכל לפרצוף שלך ותראה את החסרונות שלך. כשתסתכל את החסרונות שלך, תראה שכל המרכז חיים שלך ישתנה. כל תחום ההתעניינות שלך, כל העיסוק שלך, אין מקום אחר. פתאום תראה שהביקורתיות שלך מאוד מתעדנת. מה זה קשור? אבל לא עבדתי על הביקורתיות. כן, אבל פתאום היא לא מעניינת אותי הביקורתיות הזאת. למה אני מתעסק עם כל כך הרבה אנשים? למה לא מתעסק עם עצמי? זה הרבה יותר מעניין, הרבה יותר מועיל, הרבה יותר חשוב. בואו תראה, דילגתי שם על כן, בסדר? הכן היא הרמז המביא לידי מעשה ביום פנימי להיות מכיר חסרונותיו הפנימיים שהם ודאי ניכרים למבין וחכם גדול וקדוש שלא מפרצופו, חוכמת הפרצוף, וביותו יודע שיש עמדו, כן איתו, חסרונות פנימיים, לא יחפץ להגדיל השפעתו בין מעצור. למה? אם אני מכיר את החסרונות, אם אני כזה מרגיש שלם, אז אני כל כך שלם, אז איך הם לא לומדים ממני? יאללה, אני רק אעביר. אני מרגיש חסר, אז הכל נהיה יותר איתי. רגע, שנייה. מה אתה כל כך רוצה להשפיע עליו? אולי תלמד ממנו. וגם בזה אולי הוא משהו אחר. וגם את לך עם עצמך, יש לך גם חסרונות. אז הכל מתעדן ביכולת ההשפעה. עד שעל ידי זה תתפתח אצלו גם כן, עוד פעם, ביותו יודע שיש עם הדוח חסרון פנימיים, לא יחפץ להגדיל השפעתו בין מעצור עד שעל ידי זה תתפתח אצלו גם כן כוחה של עין רע, כמו שאמרנו קודם. ותבוא לו הערה הזאת הנכונה במה שיחזיר לעצמו, ביותו דחיל מי נבישה דילה, שלא יזיק את האחרים ברע, כשהוא רואה את החסרונות של עצמו, אז זה יעדן את הביקורתיות שלו, את ההסתכלות של מישהו אחר. יחזה הטרפה דנחירה דשמאלי, יסתכל לצד השמאל של הנחיריים שלו, כלומר הצד השמאלי של הכרת פרצופו שמזכירו. אמנם שיש גם כן מה להכיר אצלו מהצד השמאלי, כלומר מהצד החיסרון. על כן יביט גם כן על זולתו בעין טובה, ויסבול חסרונות זולתו גם כן. למה? כי פתאום נפתחתי לעולם של חסרונות, גם אני חסר. מה אתה רוצה? גם אתה חסר. גם הוא חסר, מה הבעיה? מה אתה עושה רעש מחיסרון? בסדר? מקודם הרגשת שלם כל כך, אז איך יכול להיות שהוא חסר? ועכשיו גם אתה, וואלה, כולנו חסרונים. כולה יש חסרונות, רגע. כן, רגע, רצה לשאול.
אני אבל לפעמים מרגיש לי
אני חושב שזה נכון, אבל אמרנו ועוד נגיד, וזה כל פעם צריך לחזור לזה, זה נכון. לראות את החסרונות שלי זה לא חוסר ביטחון. זה אדם שאוהב את עצמו ושמח לראות את היתרונות שלו, ומלא שמחה והודעה לקדוש ברוך הוא על מי שהוא, הוא לא רוצה להיות מישהו אחר. מודה לקדוש ברוך הוא שהוא נברא בדיוק כזה, יש לו תפקיד שאף אחד אחר לא יכול לעשות לו בעולם, אף אחד אחר. ולכן הוא גם לא מקנא לאף אחד, הוא עובד על זה. אבל הוא גם רואה את החסרונות, בסדר? זה מבט אמיתי, ענייני, על בינו לבין עצמו. זה לא אחד עם חוסר ביטחון, זה אחד ששמח מאוד עם עצמו. אבל הוא רואה חסרונות, כי יש לו באמת חסרונות, כי אין אחד בחסרונות. בסדר? הוא לא, הגאוותן, הוא חי בסרט. הוא חי באיזה דמיון כזה שעוטף אותו כל הזמן בגלל אהבה עצמית, זוכרים שדיברנו כל הזמן? אהבה עצמית, לכן הוא כל הזמן צריך לראות את עצמו בצורה שלם, אין שום חיסרון. הוא מת מפחד לראות איזה חיסרון. כי זה יגמור לו את האהבה עצמית. הענב, הוא בטח שמח עצמו, אוהב את עצמו, אבל הוא רואה גם את החסרונות. על זה מדברים פה. ועכשיו כשאני שמח בעצמי, רואה את החסרונות, אז עכשיו המציאות, אני מחפש להשלים את זה. פתאום אני רואה למישהו יתרון, וואי, תראו, הרבה יותר שלם לי בזה, מצוין, יש לי מה ללמוד ממנו. אני לא בא אליו כדי להשתלט עליו, להביא לו את כל מה שיש לי, כי יש בו דברים טובים אחרים. יש דברים יותר טובים ממני, יש דברים שגורלי לי, אני יותר טוב ממנו. בסדר? אוקיי, בסדר, זה יכול להיות ככה, זה גם לא חייב להיות ככה. אנחנו דיברנו שהשורש פה זה הגאווה, בסדר? מה ההשלכה של ביטחון, חוסר ביטחון לגאווה, אולי הגאווה גורמת לזה, בסדר, זו סוגיה, נכון. על כן יביט, רק אני חייב, על כן יביט על זולתו בעין טובה ויסבול חסרון זולתו גם כן, זהו כלל מוחלט שמי שאינו מוצא לנפשו שום חיסרון, תרע עינו בזולתו. ודרכי חבריו תמיד יהיו בעיניו לעם ישרים, ומזה יבוא לידי כל הפחיתות של קנאה ואימה, הגאווה הפחותה והחפת של התגדלות בלא גבול. וכל אלה יפתחו את כישרון של עין רעה נמצאת בטבע האדם, פועל תרע על זולתו, אמנם בהכרת פחיתות עצמו, ינצל מכל אלה ויקרוב לענווה, סבלנות, אהבת השלום. בסדר? משפט אחד. אז ההשלכות הנוספות, אין סוף של השלכות לאדם שמרגיש שלם, לעומת אדם ששמח בעצמו, אני אדגיש את זה כל הזמן, אבל רואה את החסרונות. זה, הוא קרוב לענווה, מילא יש לו סבלנות, שזה נדבר אולי בפעם הבאה, ואהבת השלום, הוא רואה את הדברים הטובים, הוא לא רוצה להשתלט יותר מדי, בטח לא להשתלט לרעה, כל הביקורתיות שלו מתעדנת, בטח לא מתוך עין רעה, לעומת האדם ששלם, משהו, הרבה תוצאות ביחס למבט הרע, להשלכות, בסדר? טוב, שלום לכולם.